ובכן רבותיי, בסייעתא דשמיא, פרשה שלנו פרשת וישב. וישב זה מלעיל אומרים, לא מלרע. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. אלה תולדות יעקב. יוסף בן 17 שנה היה רועה את אחיו בצאן, והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו. ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו, ועשה לו כתונת פסים, ויראו אחיו כי אותו. מכל אחיו וישנאו אותו ולא יאכלו דברו לשלום. ויחלום יוסף חלום ויגד לאחיו, ויוסיף עוד שנאו אותו. ביקשו ממני עוד פסוקים, אבל זה כבר הזמן, צריכים להספיק ללמוד תורה היום. ובכן רבותיי, פרשה שלנו, פרשת וישב. פרשה זו פרשה מיוחדת, פרשה שבעבורה כל גלות ישראל עד העת הזו. אומר הזוהר הקדוש, פרשת וישב בדף קפ"ג עמוד ב', שבשעה שיוסף הצדיק נמכר, כמו שאומר דוד המלך בתהילים, לעבד נמכר יוסף. אומר הזוהר הקדוש, הם היה חסר בידם ראובן, לא היה עמהם, כי הלך לעסוק במצוות אביו. והלך בנימין, לא נמצא עמהם, ויוסף נמצא בתוך הבור. היה חסר להם אחד. אומר הזוהר הקדוש, הם צירפו את השכינה הקדושה. השכינה הקדושה התחברה יחד עם האחים הקדושים למכור את יוסף. אי אפשר להבין, זה סודות עצומים, העניין הזה של מכירת יוסף. אבל בעבור מכירת יוסף עד היום הזה אנחנו סובלים. אם זה מעשרה הרוגי מלכות, כמו שאומר הזוהר הקדוש בתיקונים, בתיקוני זוהר, בתיקון סמך דף קופיות. אם זה בכל הגלויות, כמו שכותב הזוהר בפרשת וירא בדף קוף וו. וגם בזוהר משפטים יש בכמה מקומות רבותינו מלאים. שכל מה שאנחנו סובלים בגלות הזו זה בשביל מכירת יוסף. לכן הפרשה הזו היא פרשה שמעוררת את האדם לתשובה, לאהבת ישראל. לא סתם רבנו ארי כותב בשער הכוונות שהאדם קודם התפילה יכוון ויאמר, הרי אני מקבל על עצמי מצוות עשה של תורה, של ואהבת לרעך כמוך, לאהוב כל אחד מבני ישראל כנפשי ומאודי. זה לא פשוט לומר את המילים האלה. אם אדם יחשוב עם עצמו, יראה ויגיד, כנפשי ומאודי, אבל חוץ ממנו וחוץ ממנו וחוץ וחוץ, יהיה לו בסוף מחברת, רק מכל החוץ. אי אפשר להבין. מקווה שהוא יעבור את החוץ בבגרויות שלו. אז זה רבותיי, פרשה שלנו, פרשה של האחים הקדושים, של יוסף הצדיק, של יעקב אבינו, של יהודה עם תמר, של הניסיון הגדול של יוסף הצדיק עם אשת פוטיפר, כמו שכתוב בגמרא במסכת יומא בדף למדי עמוד ב', שיוסף מחייב את הרשעים, מי לנו כי יוסף הצדיק, בחור בן 17 שנה, יתום מאם, זרקו אותו מאביו, וכותב מהר"ם פפירש, גאון הקבלה, כותב על הפרשה שלנו בספרו תל אורות, שזה הטעם למה יוסף הצדיק לא שלח מכתב לאבא שלו כל אותם 22 שנה ביותו במצרים. מה זה בשבילך? אתה מלך מצרים, אתה משנה למלך, תרשום לו מכתב. התעסקו בזה הראשונים, האחרונים, עד הגאון, רבי יהודה שטיה עליו שלום בספרו מנחת יהודה, אבל כותב מהר"ם פפירש תירוץ פלא. הוא אומר, היות והזוהר כותב וישב קפ"ג עמוד ב' שהם צירפו את השכינה, שמי שיגלה את הסוד הזה הוא יהיה בחרם, מאותו הטעם שיצחק אבינו לא גילה לבנו יעקב שיוסף הצדיק חי במצרים, אותו דבר גם יוסף הצדיק עצמו סובל סבל עצום, העיקר שהוא לא יעבור על החרם של האחים שלו. אי אפשר להבין בפנימיות כמה רמזים וכמה עניינים וכמה סודות יש בדבר הזה, אבל כך מגלה וכותב גאון הקבלה רבי מאיר פפירש על אבא שלו. עכשיו כדרכנו בקודש אנחנו משתדלים לראות את הסימן של הפרשה, והסימן של הפרשה שלנו זה 112 פסוקים כמניין יבוק. על מה הקשר יבוק? יבוק, אנחנו יודעים פרשה קודמת, ויעבירם איפה? עד הגיע שם, עד נחל יבוק, מעבר יבוק הגיע. אבל מה הקשר בין מעבר יבוק לפה? אז אולי בדרך אפשר, שמה לימד אותנו יוסף הצדיק? לימד אותנו יעקב אבינו עליו השלום, שכמה שאתה יותר גדול בתורה, אתה יותר משקיע בחינוך הילדים. וחינוך הילדים זה גם לשחק איתם חמש תבנים או דמקה, או לא משנה מה, או כל משחק אחר שהם אוהבים, שהוא במסגרת המשחקים הטובים. מה הראיה? תראו מה כותב הגאון רבי חיים פלאג'י עליו השלום, על הפסוק הזה בפרשת וישלח, שכשיעקב אבינו הולך, יש לו עבדים, יש לו שמה שברים וחמורים, ולא חסר לו מה. אבל כשהוא שוכח את הפחים, הוא חוזר בעצמו. וכשהוא צריך להעביר אותם את הנחל, אומרת התורה, הוא הולך בעצמו, הוא בעצמו ויעבירם. שואל הגאון רבי חיים פלאג'י, תגיד, יעקב אבינו, וכי חסר לך כאלה שיבואו ויקחו אותם וירימו אותם? אומר, למה בעצמו יעקב אבינו תורח אחד אחד, הולך ומרים אותם ומעביר אותם? למה זה ככה? הנה, זה הפסוק פה. אומרת התורה, ויקחם ויעבירם את הנחל ויעבר את אשר לו. אומר הגאון רבי חיים פלאג'י, למה ויקחם משמע בעצמו? ויעבירם את הנחל בעצמו, וכי חסר לו עבדים שיבואו וישמשו אותו? אומר הגאון רבי חיים פלאג'י בספרו תוכחת חיים, ילמד מכאן האב, מאבי האומה, יעקב אבינו יעקב שלמה, ישראל סבא קדישה, שעם כל התמדת התורה וסמל התורה שהוא יעקב, אף על פי כן הוא הלך להראות את היחס והאכפתיות לילדים שלו. אכפת לי ממכם. נכון, אני לומד תורה. זה לא סותר שאבא צריך לשחק עם הילדים שלו. וזו גמרא מפורשת במסכת שבת, בדף קוף נון דלת עמוד ב', אנשים לומדים ולא שמים לב תמיד למה שלומדים. הגמרא מספרת שם על אביה, שרואה את רבה ביום שבת, לוקח את הבן שלו, ועושה לו מגלצ'ה על החמור. אז בא אביה ושואל את רבה, שהוא גם דודו, כמו שמוכח בגמרא בגיטין דף למדלת עמוד ב' ברשי במקום ובעוד הרבה מקומות, הוא גם דודו וגם רבו, כמו שכתוב בגמרא בברכות דף ממחד עמוד א' למעלה. אז הוא אומר לו, תגיד לי כבוד הרב, דודי היקר, אתה לא חושב שיש איסור מחמר בזה שאתה לוקח את התינוק שלך ומעביר אותו על החמור בשבת, עושה לו מגלצ'ה? אומר לו, תראה, פה אני עושה את זה רק מהצד של החמור, מצדודי הצדיד, והיות ואני רק עושה את זה מן הצד, אין בזה איסור מחמר. מה כתוב כאן בגמרא? מה מסופר פה? שרבה, גדול הדור, ראש הישיבה, 22 שנה היה, כמו שכתוב בגמרא במסכת ברכות, דף סמך דלת, עמוד א' ואוריות י' דלת, מה הוא עושה? הוא ראש ישיבה. הוא לא אומר זה ביזיון בשבילי, אלא הוא לוקח את הילד שלו ועושה איתו משחקים. הוא מוכן, הוא יכול לקחת אותו על הכתפיים, להרים אותו, לרקוד איתו, לשיר איתו, לשמוח איתו. הוא לא אומר זה לא מכובד לי. זה נקרא תלמיד חכם, שהוא יודע בדיוק מה התורה רוצה ממנו. התורה רוצה שאתה תלמד תורה, והתורה רוצה גם שאתה תיקח את הילד ותשחק איתו ותפנק אותו. וזה כתוב מפורש, הר"ן כותב במסכת נדרים דף ל"ז עמוד ב', אומר הר"ן, הדרך הוא שהאב משחק עם בניו ביום שבת. למה ביום שבת? שבת זה זמן של משחקים בטח, כי כל השבוע הוא נמצא ילד בגנים, בתלמוד תורה, בבית ספר, במקומות הלימודים, ואתה נמצא בבית המדרש. שבת, אתה מגיע לבית, כי רש"י כותב בעבודה זרה דף ט"ז עמוד ב' פתיהו קמה, דרך תלמידי חכמים שלא היו מחליפים בגדיהם כל השבוע. כל השבוע היו נמצאים בבית המדרש, היו באים לשבת. אז בשבת, זה הזמן שנפגשים עם הילדים, ולכן משחקים עם הילדים. היום נהיה הפוך. כל השבוע הוא משחק איתם, והוא לא מוצא זמן ללמוד איתם בכלל. אני מדבר על מי שלומד כל השבוע, שלא ישכח לשחק איתם. אבל מי שמשחק כל השבוע, שישב ילמד עם הילד שלו בשבת. אז זה רבותיי, הסימן של הפרשה שלנו, זה יבוק לרמוז. כמו ששמה ראינו שהוא העביר אותם עד מעבר יבוק, הוא בעצמו עשה, ככה גם בפרשה שלנו. וישב יעקב בארץ מגורי אבי, בארץ כנען, כשהוא יושב עם יוסף הצדיק, נכון, הוא יושב ולומד איתו את כל התורה כולה, אבל לא לנו לשכוח שהוא גם ידע שכשצריך לבוא ולשלוח אותו, לשמוח איתו, לשחק איתו, לעשות דבר, כל דבר יעקב אבינו עשה בעצמו. ולפי החשבון, בין כמה יעקב אבינו נמצא כאן? בין כמה יעקב אבינו נמצא? כבר בגיל 100 יעקב אבינו נמצא. יעקב אבינו בגיל 100 והוא בעצמו מעביר אותם. בן צריך יחס מההורים שלו, לא משנה בן כמה הוא. גם אם אתה בן 80 וההורים שלך חיים וקיימים לעד והם בגיל 100, תמיד אתה תרצה את המילה הטובה הזה מהאבא שלך. היה לנו בטבריה גבאי בגיל 80, אז יום אחד ביום שישי הוא לא בעלה לשיעור, היה לי שיעור קבוע בפרשת שבוע ביום שישי. אז אמרתי לו, מה, איפה היית היום? אמר, הלכתי להורים והתעכבתי איתם. שיהיו בריאים, בגיל 100, 102, הולך אליהם. זה... אומר, לא, אמא שלי מכינה לי קובה, תמיד. הוא בגיל 80, הוא צריך את הקובה של אמא שלו. לא מספיק לו החמוסטה של אשתו, הוא צריך גם את החמוסטה של אמא שלו. אז זה, תראה, זה מילה טובה, בן אדם צריך. טוב, זה דרך צחות, אבל חושבני שיש כאן בסייעת הדשמיה כמה מהלכים יפים, לבעניין הזה של הסימן של הפרשה שלנו, כמו שאנחנו אומרים תמיד, שהוא כולל את כל הנושאים של הפרשה. אז ראשית כל, אני רוצה לפרש בסייעת הדשמיה על פי דברי רבנו הארי בשער הגלגולים בהקדמה י"ח עמוד ב', רבנו הארי כותב, שלפי המעשים שהאדם עושה, אם זה המצוות שהוא עושה, אם זה לימוד התורה שהוא לומד, מה הוא לומד גם, לפי זה הוא ממשיך על עצמו חלק רוחני. לדוגמה, כותב שם המערך ובשאר הגלגולים בהקדמה י"ח, אם אדם רק עוסק במצוות בלבד, תראה אותו כל היום עוסק בצדקות, בחסדים, בריצות לעזור לזולת, תראה אותו יום שישי, הוא יכול לעבור עם הרכב שלו שעתיים לפני שבת בעיר, לראות למי נתקע, מי הנהרס, מי צריך טרמפ, הכל, תראה אותו ספץ משהו מיוחד. תבוא תגיד לו, בוא תשב תלמד תורה, הוא אומר לך, אני עסקן, אני עייף, אני עסקן, אני עושה חסדים. אשריך שאתה עוסק במצוות. אומר רבנו הארי, אדם שרק עוסק במצוות בלבד ולא לומד תורה, הוא מקבל סך הכל הערה מהנפש, שהיא מן העשייה. ומה אכפת לי אם אני מן הנפש או מן הרוח? או מן הנשמה. אומר רבנו הארי, אם אתה תעסוק בתורה גם כן, ולא רק במצוות, אבל לא סתם ללמוד תורה, אלא תורה לשם שמיים, כמו שרשי כותב. לשמה, אומר רשי בתענית, לשם היי, לשם השם. זה המטרה שהוא לומד. אומר רבנו הארי, אז הוא יזכה גם כן אל הרוח שהיא מן היצירה. ואם זכה לעלות במעלה, והוא זוכה לכלשון רבנו הארי, לעסוק בתעלומות החוכמה, לעסוק בסודות התורה, בזוהר הקדוש, בעץ חיים, במבוא שערים, בשער ההקדמות, בשער הפסוקים, בשער הגלגולים, עוסק ממש בהוויות של רבנו הארי, בפרט בספר הנורא, בספר הקדוש, שבו 50 שערים, 50 שערי בינה, הוא הספר המפתח של כל תורת הקבלה של רבנו הארי, זה ספר עץ חיים, זה הספר הקשה ביותר. אבל מי שלומד אותו, מפצח את הכל, והנשמה שלו מתעלה. מה הוא זוכה? לקבל כבר חלק של הנשמה שהיא מן הבריאה. אבל כל מה שהוא עושה, יעשה לשם שמיים. ומה ההבדל אם יש לך רק בחינת נפש, או בחינת רוח, או בחינת נשמה? אומר רבנו הארי, ההבדל הוא עצום, כי משל למה הדבר דומה? לאדם שהשאיר את אשתו, ונסע לחוץ לארץ, נסע לאורגוואי. והנה, אשתו נמצאת שמה, בבית שלה, אחרי כמה ימים, כבר אין לה מה לקנות, אין לה מה לאכול. כלשון רבנו הארי, הלא יערומה, בלא מלבושים, בלא מאכלים, אין לה ממון, ואישה בושתה מרובה משל האיש. היא מתביישת, היא לא יודעת למי לפנות, למי ללכת. אומר רבנו הארי, יש לך אישה, אתה הלכת למדינת הים, השארת אותה כאלמנה, השארת אותה גלמודה. זה בדיוק אדם שעוסק במצוות ולא עוסק בתורה. כי יש לו רק חלק הנפש. אבל מי שזוכה ועוסק גם בתורה, אז הרי הוא, אומר רבנו הארי, הוא זוכה שיש לו דומה לאישה שבא בעלה, ודרעימה בבית, ומלבישה, ומאכילה, ומשקה, וחוזרת למעלתה. ככה האדם שעוסק בתורה לשמה, זוכה לרוח שתתמלא נפשו ברוח החוכמה, ותתמלא נפשו מעשייה ליצירה. ואם זכה יותר, ועוסק בתורת הסוד, בתורת הקבלה לשם שמיים, תאיר הנשמה ברוח שבו, ותוסיף מעלה על מעלתו, חוכמה על חוכמתו, ואז הוא נקרא האדם השלם, שזה התכלית, כמו שכתוב בפסוק, ויברא אלוהים את האדם בצלמו. וסוד העניין, אומר בנו הראשון בשער הגלגולים, כי ביות האדם באדם, סך הכל הנפש לבדה, אין לו השפעה אלא אך ורק מאיזה שם, משם הדנות, שזה מן המלכות. ואם הוא עסק בתורה לשמה, תורת הנגלה, אבל לשם שמיים, מה אמרנו? זוכה לבחינת הרוח. והרוח זה בא משם הוויה, שזה שם של זה. ואם הוא זכה לעסוק, אמרנו, בתורת הקבלה, בתורת הסוד, הוא זוכה לנשמה, מאיזה שם זה? משם אקיה, שזה שם של הבינה. אומר בנו הארי שמה, הוא בהתחבר האדם שלושת הדברים האלה יחד. הוא גם עוסק במצוות. שאז הוא זוכה לאיזה שם? שם הדנות. וגם עוסק בתורה, בתורת הפשט, בתורת הנגלה, לא כמו שיש מקובלים, תראה אותם יושבים, לומדים כל היום קבלה ולא יודעים הלכה. אלא לא, צריך קודם כל ללמוד תורת הנגלה. אחר כך גם תלמד תורת הסוד, ורוב הזמן שלך תעסוק בתורת הסוד. אומר שם רבנו הארי, אז אתה זוכה להעיר משם הוויה. ואחר כך, כשאתה גם לומד תורת הסוד, אתה זוכה להעיר משם אקיה. בוא נעשה גימטריה, אדנות. ועוד הוויה, ועוד אקיה, גימטריה 112. אומר רבנו הארי, כמניין השם הקדוש, יבוק. וביות האדם זוכה שמתחבר בו השם הקדוש הזה, על ידי הלימוד התורה, על ידי עסק המצוות, לימוד התורה לשמה, ותורת הסוד, אומר רבנו הארי, ואז יאמר עליו הפסוק, אדוני יושיע, המלך יעננו ביום קוראנו, המלך, כן, יעננו ביום קוראנו, יעננו יוד, ביום בית, קוראנו, זה שם הקדוש, שם יבוק. ואז האדם הוא כלול, גם מהנפש דעשייה, גם מהרוח שביצירה, וגם מהנשמה שבבריאה. עד כאן רבותיי, לא משלי, עד כאן משל רבנו הארי הקדוש. אז מפה אמרנו לבאר את הסימן של הפרשה. שכשאברהם, אמת, גם במקווה, בסידור רבי שבתאי כתוב, שבמקווה גם כן מכוונים בשם הקדוש הזה, שם יבוק, שקרקע המקווה שהאדם עומד עליו, הקרקע של המקווה זה כנגד שם עדנות, האדם עצמו זה כנגד שם הוויה, והמים כשהוא תובל ומכניס את הראש שלו, שבו יש את המוחין, זה שם אקיה, ביחד זה יבוק. זה כבר למקובלים, אבל לא חשבתי להגיד את זה, אבל כבודו בן פורת יוסף. אז אם כן, מה שעלה בידינו, שכשאדם עושה את שלושת הדברים האלה, הוא זוכה שמאיר בו שם קדוש, שם יבוק, ייחוד, קדושה ברכה. אז אמרנו בזה בסייעת הדשמיה, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כיוון זקונים מולו, כיוון זקונים מולו, מה הפירוש כיוון זקונים מולו? שהוא היה יושב ולומד איתו את כל התורה. כשיעקב לומד תורה עם יוסף, בטח שיוסף הצדיק עוסק במצוות, במצוות כיבוד אב. אפילו בזמן שאבא שלו יודע שיש שנאה גדולה בין האחים, שהאחים שונאים אותו, הם מקנאים בו, וישנאו אותו ולא יכלו לדברו לשלום, ויוסיפו עוצנו אותו על חלומותיו ועל דבריו, אפילו שאבא שלו יעקב בא ומוכיח אותו, ויגער בו אביו, ויאמר לו מה החלום הזה אשר חלמת, אבוא נבוא אני ואימך ואחיך להשתחוות לך ארצה, מה כתוב אחר כך? ובכל זאת, ויקנאו בו אחיו. אני בחיבורי על התורה עשיתי פה המון מטעמים, איך יכול להיות שאתם מקנאים בו אחרי שאבא מוכיח? אם כבר יעקב הוכיח, הוא קיבל את הצ'פחה שלו, למה אתם ממשיכים לקנות בו? למה אתם ממשיכים לבוא ולסנוע אותו? אבל מה שרואים פה, שהוא רצה, אחד הפירושים שביארתי בזה בסייעתא דשמיא, שיעקב אבינו רצה שיוסף הצדיק יקנה גם, לא רק נפש, לא רק רוח, ולא רק נשמה, אלא שיהיה לו כלול מכל הנרן, גם יעסוק במצוות, ובפרט שאדם כופה את המידות שלו, האחים שלו שונאים אותו, יעקב אבינו בטח יודע את זה, כי האחים, המעלה שלהם היה שהם לא דיברו אחד בפה ואחד בלב. איך אומר הפתגם? שמור אותי מאוהביי, כי צונאיי, אני מכיר אותם טוב, אבל את אוהביי אני לא מכיר. ועליהם, מהם אני צריך לפחד. איך אומר הפסוק? אויבי איש, אנשי ביתו, דווקא אותו בן אדם, שהיה איתך 20 שנה, יד ביד, הלך איתך בכל אורך הדרך, פתאום דווקא הוא ממנו, בר מינן, אתה לא יכול לדעת מאיפה הוא יוצא עליך. כמה אנשים כאן אנחנו מכירים? אומר יעקב אבינו, המעלה של השבטים, הקדושים, אחד המעלות שלהם, שהם לא דיברו אחד בפה, אחד בלב. יוסף, דע לך, שונאים אותך, מקנים בך. ויעקב אבינו יודע את כל זה, אז למה בכל זאת הוא שולח אותו? הוא שולח אותו בשביל שיוסף הצדיק יקפה את המידות שלו. וכשאדם קופה את המידות שלו, אז המצווה היא נהיית יותר לשם שמיים, ואז הנפש שלו תהיה מהירה יותר. יוסף הצדיק, יעקב אבינו, רצה שהוא יהיה שלם. כמו שיעקב שלם, הוא רוצה שגם הוא יהיה שלם. במה הוא יהיה שלם? שלם במצוות, שאז הוא יקבל את בחינת הנפש. שלם בתורה, שאז הוא יהיה חלק הרוח. שלם בסודות התורה, שאז יהיה לו את חלק הנשמה, ואז יאיר בו הערה ויוסיף חוכמה על חוכמתו. זה הטעם למה וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כיוון זקונים מולו. מה זה כיוון זקונים מולו? כי בר חכים מולה, כשיוסף הצדיק לומד איתו עם יעקב, מה יעקב מלמד אותו? יעקב אבינו מלמד אותו את הכל, גם את המצוות, גם את התורה, תורת הנגלה, וגם את תורת הנסתר. איך המדרש כותב? מדרש רבה על הפרשה כותב בסימן פ' ד' עוד ח', רבי נחמיה אומר, מה זה כי בן זקונים הוא לא? בן זקונים, הוא אהב אותו, כי כשיעקב אבינו נתמן בבית שם ועבר 14 שנה, 14 שנה של התמדה, הוא ישב ושקק, שקק תורה, הוא שקק חיים, הוא היה צמא לכל הלכה מבית מדרשם של שם ועבר, כמו שמשמע בגמרא במגילת דף י"ז עמוד א', 14 שנה נתמן שמה. את כל ההלכות ששמע יעקב מן הזקנים, שם ועבר, הכל מסר אותם ליוסף הצדיק. אומר המדרש, אמר רבי נחמיה, זה הפירוש, וישראל אהב את יוסף. יעקב אבינו, למה אוהב את יוסף? כי בן זקונים הוא לו. תלמידים של האדם, מה הם נקראים? בנים, ככה כתוב בגמרא בקידושין דף למד, סנהדרין י"ט, הרבה מקורות יש לזה. תלמידים של האדם קוראים בנים. איך כתוב שם על הבנים של אלעזר? שהם הבנים של משה. מה הכי בניו של משה? אלא מלמד את בן חברו תורה. מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו. הוא משה ואהרון, אהרון הוא משה. ומה זה זקונים? אומרת הגמרא בקידושין למד בית עמוד בית, זה שקנה חוכמה. אומר המדרש, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לא. מה זה בן זקונים? הוא הבן של הזקנים. מי הם הזקנים? שם ועבר הם הזקנים. אז כל התורה שלמדתי בבית מדרשם של שם ועבר 14 שנה, כל התורה כזאת, העברתי אותם. נמצא שכל פעם שיעקב אבינו לומד עם יוסף, מה הוא רואה אצל יוסף? את שם ועבר. זה מזכיר לו את כל התורה וכל ההלכות שהוא למד בבית מדרשם של שם ועבר, ולכן הוא אהב אותו יותר מכולם. אם יהיה זמן, אני אסביר לכם עוד פירושים בזה, אבל ככה המדרש כותב. למה הוא אהב יעקב את יוסף מכל בניו? בגלל שהוא בעצם קיבץ לו ואסף לו את כל ההלכות שהוא למד בבית שם העבר, והוא נקרא בן של מי? בן זקונים, הוא נקרא בן של הזקנים, הבן של שם העבר הוא נקרא, והוא העביר לו את כל התורה של 14 שנה, הוא העביר לו אותם בכל אותם ה-17 שנים שהוא ישב ולמד איתו תורה. לפי זה מובן, למה הסימן שלנו של הפרשה יבוק? כי מי שעוסק במצוות, ובתורת הנגלה, ובתורת הנסתר לשם שמיים, הוא זוכה שמאיר בו שם יבוק. ומה למדנו בפרשה שלנו? שיעקב עמוד התורה, מה הוא מלמד את הבן שלו? מלמד אותו תורה, וגם שולח אותו לעסוק במצוות. לכן הסימן של הפרשה שלנו זה סימן יבוק. אפשר להסביר אבל פירוש יותר פשוט מזה. למה סוף הפרשה שלנו סמוכה לפרשה שלנו? סוף הפרשה הקודמת, סוף פרשת וישלח, מה כתוב? אלופים, 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 עשיו ואלופיו. פרשה שלנו מתחילה, וישב יעקב בארץ מגורי אביו. למה נשמחה פרשה הזו, פרשת האלופים, לעניין של וישב יעקב? ביארתי את זה בסייעת הדשמה בחיבורי על התורה, על פי דברי רבותינו במדרש, רבה פידלת אות א', זה הדיבור הראשון במדרש. המדרש שמה מביא את הפסוק בישעיהו בפרק חמישי. בפרק נון זין, אומר הנביא שמה, בזעקך יצילוך קיבוצייך. ואת כולם ישרוח ייקח הבל, והחוסבי ינהל ארץ וירש הר קודשי. אומר המדרש, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען, מה זכה יעקב אבינו לשבת בארץ ישראל, בעיר האבות, במקום אבותיו בקריית ארבעי חברון? אומר המדרש, בעבור מה זכה? בעבור בזעקך יצילוך קיבוצייך, בזכות הזעקה והתפילה שיעקב אבינו זעק לקדוש ברוך הוא, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, בזכות התפילה והזעקה שהוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, הוא כינס את כל בניו ואמר להם, אתם יודעים, אנחנו הולכים עכשיו לפגוש את עשיו, והוא רשע, והוא שופך דמים, והוא מושחת, וצריך להיזהר ממנו. אומר המדרש, בזעקך יצילוך קיבוצייך. בזכות התפילה שהתפלל יעקב אבינו עם בנה וקיבץ את כולם, זה עזר שהציל את יעקב ואת בניו ממה? מעשיו, ולכן הוא כינס אותם מחנות מחנות. ואת כולם נישא רוח ייקח הבל. מי זה את כולם? את עשיו האלופיו יישא הרוח שהם יצאו מארץ ישראל. מה כתוב? הילך אל ארץ מפני יעקב אחיו, הוא עזב את ארץ ישראל. והחוסה בינחל ארץ וירש הר קודשי, זה יעקב ובניו שנשארו בארץ ישראל וזכו לרשת את ארץ הקודש. הדה הוא דכתיב, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. אז לפי זה נפלא מאוד. למה נשמח פרשת האלופים לעניין של ישיבת יעקב? שבעבור שיעקב אבינו צעק והתפלל לבורא עולם, זה שמר עליו שעשיו ואלופיו עזבו את ארץ ישראל, וככה זכה, וישב יעקב בארץ מגורי אביו. וככה הוא זכה לשבת בארץ ישראל. עכשיו, תראו איזה דבר נפלא מאוד. מה ראינו מקודם? שרבנו הארי כותב בשער הגלולים בקדמה י"ח, בדף י"ח עמוד ב', שמי שזוכה שמאיר בו השם הקדוש יבוק, מה יאמר עליו? יאמר עליו הפסוק, השם הושיע, המלך יעננו ביום קוראנו. מה תוכן הפסוק? המלך יעננו ביום קוראנו. יעננו ביום קוראנו זה ראשי תיבות, השם יבוק. יעננו בזמן שאתה תבקש מהקדוש ברוך הוא, ביום קוראנו, תזכה שהקדוש ברוך הוא יענה לך. גם הראשי תיבות של הפסוק שהבאנו עכשיו, שהמדרש הביא, בזעקך הצילוך קיבוצך, זה גם יבוק. אבל אמרנו בסייעתא דשמיא, שזה בא לרמוז בפרשה שלנו, פרשת וישב יבוק סימן, שבשביל שהקדוש ברוך הוא עונה לתפילות שלנו, לכן וישב יעקב. למה יעקב זוכה לשבת בארץ כנען, בארץ מגורי אביו? אתה יודע למה? בשביל התפילה שהוא התפלל. תראו מה התפילה עושה. אלול האחרון, היה לי ברית בטבריה, שהרב קוק, שיבדל לחיים טובים, היה שם הסנדק. עכשיו קבעו שעה, שעה 1:30 ברית. טוב, הרב ביקש, הוא רוצה לבוא להתפלל מנחה. התפלל מנחה, ואחרי חצי שעה, הרב כבר ממשיך עדיין להתפלל, אבל בדרך כלל, אז מתחילים, אתה יודע, מתארגנים, מתחילים לשיר והכל. והנה עובר חצי שעה, אבי הבן אומר לי, תגיד, מתי יהיה הברית? אמרתי לו, מתי שאתה רוצה, מתי שתרצה יהיה הברית. אני בא לרב, אני לוחש לו, הרב באמצע עמידה, אבל אני לוחש לו, הרב, מה נעשה? הוא כותב לי, מוציא עת, כותב לי על דף, שגורה תפילתי בפי. כלומר, אל דברו איתי, תנו לי להתפלל. מ-1:30 עד 2:30 לא הפרענו לרב, הרב המשיך להתפלל. עכשיו, 2:30, עכשיו, ב-4:30 אמור להיות שם אירוע, עוד אירוע נוסף. עכשיו, אז הם מעייצים בו, אז הוא אומר, טוב, רבותיי, אני לא מפספס, אני לא רוצה לפספס את הרב סנדק. אני רוצה שהרב יהיה סנדק. תלוי ידיים, עושים סעודה לבנתיים. הוציאו לבנתיים מנה ראשונה. מנה ראשונה הגיעה שעה 3. שעה 3, אני שוב בא לרב בעדינות. הרב אומר לי, שיחפשו סנדק אחר. שגורה תפילתי בבי. אז אני שואל את אבי הבן, אני מראה לו את זה, הוא אומר לי, לא, אני מוכן לחכות עד השקיעה. מה יהיה, אני מוכן לחכות. אמרתי לרב, אמרתי לו, אבי הבן, מוכן להמתין, מוכן לחכות. אמר, טוב, מוכן להמתין, מוכן לחכות, כאילו, רומז לי, בסדר. בקיצור, הרב המשיך שם להתפלל, ולמתיים כבר אמרו דברי תורה, והוציאו מנה שנייה. בקיצור, עוד רגע, כבר איך אומרים, סוגרים את האולם. הרב סיים את התפילה, אמר לי, אגיד לך את האמת, שגורה תפילתי בפי, להתפלל טוב מעום כדליבה גדול יותר מאשר לשבת סנדק. עכשיו, אנחנו, אם יגידו לנו, בוא תהיה סנדק, לא נשען כל הלילה, ואנחנו נרגיש בעננים, ושבועיים אחרי, עוד כל מי שנפגוש, מה נגיד לו? הייתי סנדק, אל תשאל, וזה, ואם זה בכלל באותו יום, עוד אחרי השקיעה, בוא אני אתן לכם ברכות, בוא, יחלק בערבית, עוד יחלק לכולם ברכות. אומרים לו, כבוד הרב, בוא תהיה סנדק, הוא אומר לך תפילת מנחה בכוונה, מעום כדליבה, הרבה יותר מאשר זה. למה? זה תפילה שגורתי בפי. זה וישב יעקב, אומר המדרש. תפילה שהוא התפלל, הוא זכה להמתיק את כל הדינים. ולכן כתוב, בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. מה זה שתי הלשונות האלה? לשון אחד, זה מה שכתוב בחלום של יעקב, בתחילת פרשת ויצא, והשיבותיך אל האדמה הזאת. ואחר כך, כשהמלאך מתגלה אליו, מה הוא אומר לו? ושוב, אל ארץ מולדתך. יש פה שני דברים. אחד, והשיבותיך אל האדמה הזו. אני אשיב אותך לארץ ישראל. טוב, אבל אני אהיה בארץ ישראל, אולי אני אהיה בטבריה. מי אמר שאני אהיה בחברון? מי אמר שאני אהיה בירושלים? ושוב אל ארץ מולדתך, גם מה שאמר לו בסולם, בחלום של הסולם, בתחילת פרשת ויצא, בפרק כ"ח, וגם מה שאמר לו אחר כך המלאך, בפרק למד א', שניהם התקיימו בו. וזה מה שהתורה אומרת. בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. זה רואים כמה כוחה של התפילה יש לנו ללמוד מהפרשה שלנו, כמה כוחה של תפילה, כמה יש בה, כמה היא יכולה להפוך עולמות. להפוך עולמות. גם הסימן הראשון של חנוכה בשולחן ערוך, איזה סימן זה? סימן תברש עין, זה סימן עתר. עתר הוא מהפך מידת הדין למידת הרחמים. גם זה רומז לאדם שאדם יושב בעזרת השם יום ראשון שיבוא עלינו לטובה ולברכה לקראת הערב. אנחנו בעזרת השם בליל שני, עוד שבוע כבר יהיה בעזרת השם יהיה חנוכה. כל אחד יישב מול הנרות ובקש מהקדוש ברוך הוא רחמים שמזכה אותנו, שנזכה בעזרת השם ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ללמוד תורה בחשק, בשמחה, זכות האבות הקדושים יאירו בנו, נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. חזקים וברוכים, בכבוד, כבוד ידידנו, אהוב ליבנו, מזכה הרבים, הגאון רבי יעקב שמש, בכבוד.